הצהריים טובים. אנחנו עוסקים, משתדלים לעסוק בחודש כסלו בנושא התפילה, בעצם משהו שצריך לעסוק בו כל השנה וכל החיים. אבל חודש אחד קצת משקיעים יותר מחשבה בנושא הזה, שהוא באמת משהו שמלווה אותנו בעצם כל החיים, כל יום, כמה פעמים ביום. אני רגיל לומר שזה אחד הנושאים שבו אגיד שאין הבדל בכלל בין הישיבה לבין החיים אחר כך, אבל אולי בישיבה יש התפילה היא קצת יותר בנחת ויש קצת יותר זמן, וזו הזדמנות לעבוד על העניין הזה של התפילה, אבל כדבר מרכזי בעבודת השם זה בעצם אותו הדבר. זאת אומרת, לעומת נגיד לימוד תורה, הוא גם כן אותו הדבר, אבל מבחינה מעשית, אז כשאתה נמצא בישיבה, יש לך את כל היום ללמוד תורה, וכשאתה בחיים הטבעיים, הרגילים, אתה משתדל כמה שיותר, אבל זה מאוד תלוי במציאות של החיים שלך והצרכים שלך, ולפעמים יכול להיות שהזמן יהיה לא רב שתוכל להשקיע בתורה, אם כי מבחינת הקשר הפנימי, גם בתורה זה בעצם יהיה אותו הדבר. צריך לראות כמה הרצון שלנו נמצא שם. אבל בתפילה, בכל מקרה, זה משהו שבוודאות גמורה, בלי קשר לשאלה מה סדר היום שלנו ומי אנחנו ומה אנחנו, זה דבר שתמיד ילווה אותנו. ועד רבה, מבחינה מסוימת, בחיים הרגילים הטבעיים, אולי אפילו זה עוד יותר חשוב, כי זה לפעמים הרגע ביום, כמו שהכוזרי מביא במאמר שלישי, שהתפילה היא הרגע ביום שבו אדם ככה מתעלה חזרה למקום האמיתי שלו, למקום הרוחני שלו, גם אם במשך היום הוא קצת נטרד בכל מיני צרכי העולם שהוא חייב להתעסק בהם, אבל כשהוא מגיע לתפילה הוא יוצא מזה לאיזשהו כמה דקות וחוזר למציאות הרבה יותר גבוהה. ככה שבין אם זה היום ועוד יותר לעתיד, זה דבר מאוד משמעותי, ולכן צריך לעבוד עליו הרבה. אנחנו יודעים שלחלק מאיתנו משום מה זה לא קל. הכוונה לא בקטע הקטן הנמוך של, לא יודע, של העצלות לקום בבוקר. זה בסדר, זה פשוט שצריך לעבוד על מידת העצלות בכלל בחיים, ובין היתר גם לקום בבוקר התפילה. אבל גם בתפילות שאנחנו ערים ואנחנו על הרגליים ואין לנו בעיה לקום, עדיין לפעמים יש לנו קושי בתפילה עצמה באמת להרגיש שהתפילה היא משמעותית, היא חוויה, היא מקום שבאמת אנחנו אחרי התפילה מרגישים אחרת מלפני התפילה. ככה זה אמור להיות. מי שרוצה איזשהו סימן לעצמו, אז זה אחד הסימנים. איך אני מרגיש, איך הרגשתי לפני רבע שעה, לפני תפילת מנחה, איך אני מרגיש עכשיו, משהו בתוכי התעלה, משהו בתוכי התקדם, אני אמצא קצת באיזשהו מקום יותר גבוה, סימן שכנראה הייתי במקום טוב, וכמובן השמיים הם הגבול כמה אפשר. ולכן אנחנו שואלים את עצמנו באמת מה מונע את הדבר הזה מלהצליח, או נגיד את זה בצורה חיובית, מה יכול לעזור, איזה דברים יכולים לעזור לנו כדי שבאמת התפילה שלנו יותר ויותר תהיה טובה וגדולה ומשמעותית. אז אני חושב שתפילה, נראה לי, היא אחד הדברים שמאוד מאוד קשורים לדברים אחרים שהתפילה בעצם היא כבר תוצאה של איזו עבודה אחרת שאנחנו עושים עם עצמנו. כלומר, אני יסביר את הדברים. לפעמים, אדם נגיד שלא יודע, לא, משהו קשה לו בתפילה, אז הוא מתרכז לחשוב מה קורה לי בתפילה, למה אני לא מצליח להתפלל. ויש מה לעשות עם השאלה הזאת. יש תמיד גם דברים ספציפיים בתפילה עצמה שאולי מטרידים אותי, יכול להיות רעיון טוב לא להיות עם הפלאפון, או לפחות להשתיק אותו, עדיף אולי אפילו לגמרי, שהוא לא יהיה אצלי, אז הוא יכול לעזור לי להתרכז יותר. יש דברים מעשיים ספציפיים לזמן התפילה עצמה, שיכולים לעזור לזה שהתפילה תהיה יותר טובה. אבל אני חושב שאם רוצים משהו עמוק, משהו יותר יסודי, אז חייבים לקשור את זה לכמה דברים יותר רחבים ויותר גדולים. אז מה יכול להיות הדברים האלה? אני אומר את הכל ככה ממש מהמקום האישי שלי, ומן הסתם לכל אחד אצלו זה יכול להיות דברים אחרים, נוספים וכדומה. אז אני חושב שדבר ראשון הוא שהתפילה מאוד מאוד קשורה בכלל לשאלה של, אפשר הייתי קורא לזה קצת גבוה, אבל בכל זאת שאלה של המקום של הקדוש ברוך הוא בחיים שלי בכלל. או אפשר לומר של תפיסת האמונה שלי בכלל. שזו שאלה מאוד גדולה, מאוד משמעותית, בטח לא עכשיו הזמן לשאול איך מגיעים, איך עובדים על הדבר הזה ועל אמונה בכלל ועל על על על, על הקשר הזה, על המקום של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. אבל אם נניח נשים את זה רגע כאיזשהו אקסיומה, שהדבר הזה צריך להיות קיים לפני התפילה. ולמה? כי בעצם הרבה מהדברים של התפילה קשורים לזה שבכלל הקדוש ברוך הוא מבחינתי הוא מקור הכל. הוא מקור כל הטוב שיש בעולם בכלל ושיש לי בפרט. בכוחו, הוא היחיד שבכוחו לשנות את המציאות, גם אם היא נראית כזאת שמאוד קשה לשנות אותה. כמובן שזה אחריות שלנו לעשות את המציאות יותר טובה. אבל בסוף מי שבאמת יכול ובכוח הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לעשות, ולפעמים דברים שלחלוטין הם גדולים עלינו לעשות, זה ודאי הקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם שאלה בסיסית וראשונית שצריך לשאול את עצמנו, זה השאלה הזאת. האם, כאילו שאלה נראית מאוד טריוויאלית, אפשר לענות עליה בכן ולא. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? כן. אתה מאמין שהוא משגיח על הכל? גם כן. אחד מהעיקרים שאני מן הסתם, אבל זה כנראה לא מספיק להגיד כן. אלא צריך לשאול את עצמנו כמה הכן הזה הוא כן. כמה הוא אמיתי. כמה הוא באמת משהו שאנחנו ממש חיים אותו. ממש מרגישים אותו, חיים אותו. בלב שלם זה מבחינתנו דבר עמוק, זה דבר שאנחנו יודעים אותו, לומדים עליו, מרגישים אותו, חיים אותו. זה נראה נקודה ראשונה, מאוד פשוטה, לכאורה, מאוד בסיסית, אבל מאוד משמעותית ורצינית, שצריך לעבוד עליה, וככל שהיא תהיה יותר חזקה, סביר להניח שהקשר בינה לבין האופי של התפילה שלנו כנראה ילך וישפיע ויהיה הרבה יותר חזק וטוב, כי כל החיבור שלנו וכל הקשר וכל התחושה שלנו שבאמת זה הכתובת, זה המקום של הפנייה שלנו, זה המקום של החיבור, שם אנחנו רוצים להיות כמה שיותר, זה כמובן כנראה ישפיע גם הדברים אחרים בחיים, אבל בצורה משמעותית מאוד בעניין התפילה. נקודה שנייה שנראה שהיא מאוד משמעותית בעניין הזה, הייתי קורא לזה אולי מידת הענווה. מידת הענווה בעצם כרגע לא בין בני אדם, אבל זה בסוף גם בני אדם, זו אותה מידה. יש כזה פסוק בקהלת שהוא ככה תמיד מרגיש ככה שהוא אמור לגוע בנו חזק. האלוהים בשמיים ואתה על הארץ. המשך הפסוק הוא על כן יהיו דבריך מעטים, לא בתפילה, תפילה דבריך יהיו רבים. אבל יש כזה פסוק זה שאומר, תשמע, בסוף אנחנו נורא נורא קטנים לעומת האין סוף, לעומת המציאות האלוקית שהיא הרבה מעלינו, וממילא בצורה הכי טבעית והכי פשוטה, יש לנו איזושהי התבטלות כלפיה, ויש לנו איזושהי פנייה כלפיה, ויכול להיות שהדבר הזה היום קצת יותר קשה לנו, כי היום מאוד מאוד שמים את העני במרכז. יש היום ככה איזה תפיסה כזאת, פעם עשינו פה איזה שיחה שקראנו לה, האם אנחנו חברים באגודה לזכויות האזרח או לחובות האזרח. באיזה אגודה אנחנו רוצים להיות. יש היום שמעדיפים להיות באגודה לזכויות האזרח. ותמיד מדברים, יש כזה חברה כזאת, זכותי, זכותי, שומע, זה ברדיו, זה פרסומת כזאת. בסדר, זה פרסומת, אני יודע שהם ידאגו לך לכל מיני עניינים שאתה צריך ביוקרטיה, אבל זה כנראה יותר עמוק מזה. אני במרכז, יש לי זכויות, מגיע לי דברים, רואים את זה כבר עם ילדים קטנים בסופר, עם אמא שלהם, תקני לי ותקני לי ומגיע לי וכו' וכו'. ויכול להיות בעומק שזה שם אותנו באיזשהו מקום מאוד מרכזי, שיש לו צדדים טובים, שהאדם הוא חשוב, והאדם הוא משמעותי, ויש לו תפקיד, ויש לו שליחות, ויש לו מה לעשות, זה מצוין, האדם נברא יחידי. דיברנו על זה פעם, שזה מאוד חשוב שהאדם ירגיש חשוב ובעל ערך וכו'. אבל אם הדבר הזה גורם משהו ככה מבחינת המידות, גורם לאיזשהו מרכזיות יתר, זה משהו שיכול מאוד להקשות על ההתבטלות כלפי משהו שגדול מאיתנו. אז אם זה בין בני אדם, ויש היום פחות מקבלים סמכות, זה ידוע שהיום, היום ילדים קטנים וילדים גדולים ונערים ומבוגרים פחות מקבלים סמכות, יותר רוצים שיסמכו עליהם, יותר רוצים להרגיש שהם עושים, שהם לא שיגידו להם מה לעשות. זה בסדר, יש בזה גם משהו טוב, וגם זה לפעמים מוגזם, לפעמים צריך סמכות, לפעמים צריך גבולות. אבל כשזה מדובר ביחס לקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא סומך עלינו, וגם הוא מאמין בנו, וגם הוא רוצה שאנחנו נעשה לבד, ולא שהוא יעשה בשבילנו. אבל הנקודה הזאת של ההתבטלות, הנקודה הזאת של הענווה, הענווה הזאת של הקטנות שלנו לעומת האין סוף, שממילא זה מקור הפנייה שלנו, ממילא לשם אנחנו רוצים להתחבר ולחזור, ובאמת זה מה שיעצים אותנו, ובאמת יהפוך אותנו למשהו באמת חשוב, בגלל שאנחנו קשורים למקור האלוקי של העולם. זה אולי גם נקודה שיכולה מאוד מאוד לקדם אותנו בנושא התפילה. ובאופן פרקטי, באופן פשוט, נגיד לדוגמה, הדבר הזה יביא אותנו קודם כל לרצון להודות מאוד לריבונו של עולם. זאת אומרת, אם נחבר את שני הדברים שאמרנו, אם יש לנו אמונה גדולה במציאות והשגחת השם, אם יש לנו נווה, יש לנו התבטלות כלפיו, אז עם אלה, הכרת הטוב, אדם שהוא ענב, הוא מאוד מכיר טוב, עושים לו איזה, מישהו עזר לו במשהו, אומר לו שלוש פעמים, תודה רבה, תודה רבה. מישהו לא כזה, הוא כמעט בטוח שמגיע לו אותו, בקושי אומר תודה, מישהו עוזר לך במשהו, בקושי אתה אומר לו תודה, כי כאילו, טוב, זה ברור שהוא יעזור, מגיע לי שהוא יעזור לי. אבל אם אתה בא לנווה, אז אתה מכיר בערך הזה שמשהו עשה לך, ואתה מודה לו. קל וחומר, באמנו שקל וחומר, שכאשר זאת הפנייה שלנו וההרגשה שלנו כלפי ריבונו של עולם, אז זה בעצם ממלא אותנו ברצון, אילו פינו מלא שירה קיים, כמו שאומר השיר, שננו רינה כהמון גלב, תן לו שבר כמחווה רקיע. ורגלינו רצות כאיילות, ואין אנחנו מספיקים להודות על אלפית ממה שמהחסד האלוקי שאופף את העולם כולו, ואת עם ישראל, את דורותיו. צריך להסתכל על זה במהלך של דורות, איזה חסד עצום, איזה דברים נפלאים, ובוודאי בדור שלנו, דור של גאולה, דברים נפלאים ביותר. ומתוך כך אתה מגיע לרמה הקרובה יותר אליך, המשפחתית והאישית. וגם אם יש דברים שהם לא טובים, לא הכל טוב בעולם, לפעמים יש לך גם איזה קושי, אז גם הקושי הזה, אני זוכר פעם, הרבה שנים, שאבי עליו השלום, זה היה חי למעלה מ-20 שנה, וזה היה עוד הרבה שנים קודם, אז אני זוכר ככה שהיה פעם איזו שיחה בבית, שדיברו ככה על איזה קושי, על איזה בעיה, משהו ש... וככה איזה מין מילה כזאת, אמא שלי ככה ניצולת שואה, אז היא, ברוך השם, נשארה מאמינה גם אחרי השואה, אבל בכל זאת ככה, מזה פעם ככה היה איזה דיבור כזה, כביכול קצת ככה על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, ואז כאילו השאלה מהקדוש ברוך הוא כאילו בסדר, אם הוא בסדר, אז אבי, זכרונו לברכה, היה לפעמים אומר את המשפט הזה ככה, והוא לא היה איזה, לא יודע, איזה רב, סתם אדם רגיל, אדם, הוא היה אומר כאילו, ואנחנו בסדר? זאת אומרת, כאילו, והיה, אתה אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא בסדר, תראה מה הוא עושה לי, עשה לי ככה, קרה לי ככה, למה? יש לך כל מיני שאלות, יש לך פתאום ככה, אתה מתחיל קצת להרהר איזה משהו שהיחסים שלי איתו, לא משהו כאילו, בגלל שלא יודע, הוא לא כל כך תמיד מאיר לי פנים. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אנחנו, לפעמים זה לא דווקא אתה, יכול להיות שזה אנחנו. הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם גם בצורה כללית, לא רק בצורה פרטית, וגם בצורה פרטית, האם אנחנו בסדר? כלומר, אנחנו, שוב, זה בעל ענווה שואל את עצמו. אם מישהו בעל פחות ענווה, אז הוא בטוח שהוא הכי בסדר בעולם, והוא מגיע לו הכל, ולמה, והקדוש ברוך הוא כזה עובד אצלו, ולמה הוא לא נותן לו את מה ש... למה זה לא מסתדר? למה הכוכבים לא מסתדרים לפי איך שהוא חושב שהם צריכים להסתדר? אבל אם הוא בענווה כלפי ריבונו של עולם, הוא בעצם לוקח את האחריות על עצמו אולי לתקן את מה שצריך לתקן, ולתקן מסביבו את מה שצריך לתקן, והקדוש ברוך הוא, כאשר התורה מבטיחה לנו, ודאי כהנהגה כללית, ברמה האישית יש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ברמה הכללית יש הבטחות של התורה, אם תעשו 1, 2, 3, אז גם השפע האלוקי יבוא בהתאם. על כל פנים, האמונה והענווה הם ודאי מפתח גדול. נקודה שלישית והאחרונה, אני חושב שזה הנקודה של סדר העדיפויות שיש לאדם בעולם. זאת אומרת, השאלה היא, מה בכלל הייעוד שלנו והתכלית שלנו בחיים? וממילא, מזה תיגזר גם השאלה, מה חסר לנו, מה כואב לנו, מה אנחנו צריכים, מה אנחנו רוצים. זה בעצם שאלה גם כן מאוד מאוד יסודית, שלא קשורה לרגע של התפילה, היא מתחילה הרבה לפני ונגמרת הרבה אחרי השאלה הזאת. ידועים הדברים של הרב קוק בתחילת מוסר אביך, כשהוא מדבר על התפילה, אז הוא אומר, הנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם, אם הוא מתאר נפשו באמת כרצון יוצאו יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. על כן חייב האדם להיזהר שלא יימשך אחר רצון עצמו בהנאות הגוף עם מאכל ומשתה וחיותה בזה, כי יוטבע בו טבע החומרי, עד שלא ירגיש בעצמו שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים לו. ואם כן, יאבד תפילתו שהיא כלל גדול בעבודה. למה? אז הרב קוק אומר כמה דברים פשוטים. כי כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול ולסובעה וכאלה ההבלים, לא יצייר בתפילתו עלינו לשבח ועל כן נקווה ולירושלים ירחה ויצא מר דוד עבדך מירת עצמיה וכן על זה הדרך, לא, 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 לא יקווה שיתוקן העולם מלכות שדי, והרשעים יפנו אליו יתברך, כי מה יזיקו לאשר עיניו וליבו מלמלות קרסו מעדנים? על כן יתחזק האדם ויתחכם ויראה עצה לנפשו, ומלאי החסד והרחמים, שזהו כבודו בתפארתו, נבקש ונשפוך שיחנו, ויעיר לנו באורו הגדול, שנדע ונשכיל מה הוא דורש מאיתנו, מה הוא הישר והטוב הלכת בדרכיו. זאת אומרת, אומר הרב קוק, אם אדם, ולפעמים בשלבים ראשוניים בחיים, זה ככה, שמה שמעניין אותך, מה שחסר לך, אני זוכר, הייתי, שתף אתכם בחוויה אישית, שהיום אני חושב על זה, היא ממש כאילו, אני לא מצליח להבין, אבל בסדר, שהייתי ילד בן 15, נפצעתי ברגל, איזה פצע מאוד מאוד משמעותי, ממש איזה חור כזה, נתקעתי באיזה רגל של מיטה, רגל מברזל, פעם היו מיטות מברזל בפנימיות, נתקעתי באיזה חבר דחף אותי, והרגל שלי נכנסה ונפתח לי פתח, חבל על הזמן, והיה איזה שמיניסט אחד שחשב שהוא מבין גדול בעזרה ראשונה, שפך לי שם איזה קילו אבקה צהובה לתוך ה... קיצור, אל תשאלו, קיצור, היה לי חבל על הזמן. זה היה קרוב לראש שנה, ביום כיפור, ובסוכות היה לנו איזה טיול שבני עקיבא, משהו מאוד מיוחד לרמת הגולן, היה אחרי מלחמת יום כיפור, כבשו את רמת הגולן, והיה טיול לרמת הגולן. זה היה אטרקציה מטורפת, כי זה היה מקום של סורים, ואמרתי, חייב להגיע לטיול הזה. ואז פתאום נפצעתי את הדבר הזה, ואני זוכר את עצמי, שלא יודע, כיתה י' ת', לא יודע, שכל התפילה בראש שנה, זה ראש שנה, לא תגידו איזה תפילה רגילה. כל התפילה אני מכוון לקדוש ברוך הוא, רק תעשה לי טובה, שהרגל שלי תהיה בריאה, שאני אוכל לצאת לטיול. כאילו זה מה שעניין אותי. וכן על זה הדרך, אתה, כמו שרב קוק אומר, מי שהתקווה הכי גדולה שלו, זה שבארוחת ערב היום יהיה איזה אוכל טוב. לא יודע, אולי בישיבה כבר יודעים מראש, אז אין מה להתפלל על זה. או שאולי בכלל אין סיכוי להתפלל על זה, כי ארוחת ערב ידוע שאין מה להתפלל עליה, כי היא גם ככה לא משהו. אבל לא יודע, הוא הולך לאיזה, זה, מתפלל ש... כאילו, אומר, אם מה שממלא אותך בחיים, אם מה שנותן לך סיפוק בחיים, זה כל מיני דברים כאלה מהסוג הזה, זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות, לא יודע, שאתה תצליח בטסט. אתה תצליח בטסט, אתה יכול חודשיים לפני הטסט, להתפלל, יש בה, תעשה שאתה... אז טסט זה נורא חשוב, וזה נורא מבאס, כי זה עוד פעם 400 שקל, ועוד פעם 500 שקל, ועוד זה, ועוד זמן, וכל החבר'ה שלי כבר עם רישיון, ואיזה בסה, ושלישי כבר, ורביעי כבר, ויאללה, השם, נו כבר, שאני אעבור טסט, באמת, ומתפלל, לא יודע באיזה ברכה, הוא מתפלל על זה שהוא יעבור את הסטר, ובאלוקי נצור, הוא מוסיף ככה איזה ברכה גדולה. אז אומר לו, הרב קוק, כאילו, אז מה עולם השאיפות שלך בחיים, כאילו, איפה הוא נגמר? באוכל, בזה, שתצליח בזה, שיהיה לך כסף, כל מיני דברים נחמדים, טובים, זה בסדר, לא עשית שום רע לאף אחד, בסך הכל רוצה שיהיה לך נעים וטוב בחיים, אבל זה בכלל לא הנקודה, לא הנקודה בחיים, וממילא זה לא הנקודה בתפילה. מאיפה אני יודע שזה, מאיפה אנחנו יודעים שזה לא הנקודה בתפילה? כי אם מסתכלים על התפילה עצמה, היא הראיה הכי גדולה לאיפה צריך להיות הראש שלנו מכוון, לא בתפילה. איפה הוא צריך להיות מכוון בכלל, בחיים. כי הרי על מה מתפללים? לא, הנוסח שם הוא לא, הוא א', הוא בלשון רבים. אז גם אם אתה רוצה לבקש על זה שאתה חולה ולא מרגיש אותו, אתה רוצה להיות בריא, זה בסדר גמור. אבל אתה פתאום, אתה נתקע, אתה לא יכול לבקש על עצמך, אתה צריך עכשיו לבקש על כולם. אז זה כבר מרחיב את העירייה שלך בעצם לדבר הרבה יותר רחב. מי זה הכולם הזה? הכולם הזה זה, לא יודע, 2.5 אנשים שאני מכיר, המשפחה שלי ואולי חבר טוב שלי, או שהכולם הזה הוא הרבה יותר רחב. כי איך אני בכלל בעולם? אני בעולם, אני עם עצמי ואולי עוד כמה קרובים אליי, או שהעולם משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול. יש לנו קהילה, יש לנו עם, יש לנו עולם שלם. ועל זה הולכת התפילה. שהכל יהיה בלשון רבים, ועל מה מתפללים? מתפללים שהשם יסלח לנו ויחזיר אותנו בתשובה שלמה, וירפא אותנו, כדי שבעזרת השם נוכל לעשות את הדברים המשמעותיים לנו. חבל לנו על ה... חבל לנו על ה... על ה... על האנרגיות שאנחנו צריכים בזבז כדי ללכת לרופאים וללכת להתרפות וכל הסבל וכל זה, ובזמן הזה אנחנו יכולים לעשות דברים הרבה יותר גדולים. פרנסה, אותו הדבר, יהיה פחות טרודים בפרנסה. נוכל לעשות באנרגיות האלה, נוכל לעשות דברים טובים. וכן על זה הדרך, שמערכת המשפט תחזור להיות אלוקית, יהיה צדק אמיתי, ושהאויבים יקרתו, גם אלה שרוצים להשמיד אותנו פיזית, וגם אלה שרוצים מבחינה רוחנית חס וחלילה לפגוע בנו. ועד שאתה עולה, ככה אתה עולה עם התפילה, ואתה מגיע לירושלים, ירושלים זה לא רק ירושלים, זה בניין הארץ כולה, ואז אתה נזכר על מה שקורה בנגב, ומה שקורה בגליל, למי שיודע, ומה שקורה בשומרון, וביהודה, ועל גוש קטיף אתה נזכר, ועל ימית אתה נזכר, ועבר הירדן שאולי גם פעם אתה... זה לא ירושלים, רק ירושלים. ירושלים, ככה הכוזרים מסביר, ירושלים זה ארץ ישראל. זה הקצה הוא ירושלים, ירושלים ביותר רחבה. האם זה חסר? האם חסר לך שעוד לא בנו את חומת? האם חסר לך שעוד לא בנו את אביתר? האם כואב לך שבגליל יש 80% ערבים, אין לנו שום בעיה עם ערבים, אבל שהמדינה גם תעיף לשם עוד מיליון יהודים, וכן בנגב אין לנו שום בעיה עם הבדואים, ושיסדרו להם את החיים, מה שצריך לסדר להם את החיים הכי טובים, זה בסדר גמור, הם בני אדם והם איתנו, אבל מי פה, שמי המדינה ומה הכיוון ומה המגמה, וכן אז זה הדרך, בכל אוף, כמו שהוא אומר, עלינו לשבח, כן נקווה לך, השם אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך. זה שאיפה, זה משהו שהוא... עכשיו, אם זה שאיפה, אם זה משהו שהוא... ואתם יודעים מה, לשנייה אחת, ואנחנו צריכים לסיים, בוא נעזור רגע את כל הדברים הגדולים. אני הקטן, כל אחד באופן אישי, מה שאיפותיו האישיות, כמו שאמרנו, האם זה הטסט והאוכל וזה, או שהוא יהיה יותר שלם. ויותר מתוקן, ויותר טוב. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, יש לי איזה מידה שאני ממש לא מצליח לתקן אותה, ואני ממש רוצה, ואני, תעזור לי, השם תעזור לי לתקן את המידה הזאת, שהיא ממש מפריעה לי, ואני יודע שהיא לא טובה, אבל אני רוצה לתקן אותה. תעזור לי לתקן אותה. תעזור לי להצליח בלימוד. אני משתגע, אני רוצה לדעת ללמוד גמרא. אני רוצה לאהוב גמרא. אבל אני לא מצליח, כל פעם אני נתקע, ואז אני עובר מסכת אחרת, ואני עובר לדף אחר, ואני קצת מתקשה, אז אני עובר לשוטנשטיין, ואני לא מצליח. אבל אני באמת רוצה את זה. אז אני מבקש, מתפלל לך, השם, תעזור לי שאני אצליח. כי זה חסר לי, זה כואב לי, אני רוצה. אני רוצה להתפלל, אני רוצה להצליח להתפלל. אז מה אני עושה? אני מתפלל על זה שאני אצליח להתפלל. תגידו, רגע, זה סתירה מיני ובי, אני עוד לא מצליח להתפלל, אז איך אני אתפלל על זה שאני רוצה להתפלל? אבל זה אי גופה, אתה רוצה את זה, ומשום מה זה קשה לך. אז תתפלל לקדוש ברוך הוא שיפתח לך את הלב, לא יודע איך, הוא יודע איך. שיפתח לך, שפתאום יבוא לך הרעיון, פתאום תצליח. אז תתפלל על זה. ונסיים בפסקה ששם הרב קוק אומר את מה שאמרתי עכשיו בצורה ככה שפחות אליי היא מאוד מאוד מדברת ונוגעת, ופעמים אפילו אני מצליח להרגיש אותה. הרב קוק אומר ממש בהקדמה לעולת ראייה בהתחלה, פסקה ו', אומר ככה: התפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור, וגם תענוג היותר כשר שבתענוגים. גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. גלי הנשמה הולכים ושוטפים, וזו עוד נקודה מאוד משמעותית, שהנשמה שלנו היא כל הזמן מתפללת. כמו שהרב קוק אומר פה בעוד פסקאות, מה זאת אומרת שהיא מתפללת כל הזמן? וגם זה נקודה שצריך לדעת אותה. בעצם ככה נבראנו, מי שמסתכל על העולם, איך העולם נברא, אז הוא יודע שככה העולם נברא. היה הצמצום, ואחר כך חזר הקו האלוקי והאיר את הצמצום. הגוף שלנו זה הצמצום, הגוף שלנו זה המקום החומרי, המקום שחסר אלוקות, ואז נכנסה הנשמה, וזה הקו האלוקי, זה האור האלוקי שמאיר בתוכנו פנימה, ויש מסביבו הרבה לבושים של הגוף שמסתיר את הנשמה. אז גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה לתת לנו. ומתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה, שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קונינו. תראה איך הוא מתאר את זה. אנחנו נמצאים, המצוי שלנו הוא במקום X, גם הפרטי, וגם הכללי של העולם. אנחנו נמצאים פה ואנחנו רוצים להיות שם. כמו שאמרנו, רוצים להצליח ללמוד ולהתפלל ולהיות טובים. וגם מהעולם, אנחנו רוצים שכולם יהיו בריאים, וכולם יהיו עם פרנסה, וכולם יהיו, ירושלים תיבנה, וכולם יהיו בעלי מידות ואוהבו את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו רוצים. אבל המציאות היא שזה מאוד רחוק מזה. וזה צרה גדולה. אבל קודם שיעבור זמן גדול, שיוכל סרטון זה, כמו סרטן, להתגלם בקרבנו, הננו באים ומתפללים. שופכים אנו את שיחנו, ומתנסים אנחנו לעולם של מציאות שלם בתכלית השלמות, ואז נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות. אומר הרב קוק, המצב שאליו אנחנו צריכים לשאוף להגיע, זה המצב הזה. זה המצב שבו אנחנו כל הזמן חיים את הפער שבין המצוי לבין הרצוי. זאת אומרת, המצוי זה איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו והעולם מסביבנו, והרצוי זה איפה אנחנו רוצים להיות. איפה אנחנו רוצים להיות ואיפה אנחנו רוצים שהעולם יהיה. והפער הזה הוא מאוד כואב, כי אתה רוצה כבר שהכל יהיה מתוקן, וזה עוד לא קורה. ואז אתה נמצא בצרה גדולה, וזה ממש כמו איזה סרטן בפנים, זה כואב לך ממש, כמעט ברמה פיזית, זה כואב לך החיסרון הזה, כי מה שמעניין אותך זה לא, כמו שאמרנו, זה לא ארוחת ערב, ולא עוד 100 שקל שתקבל על איזה עבודה שעשית, אלא אתה חושב על דברים יותר משמעותיים, והם עוד לא קורים בשלמותם, וזה כואב לך. ואז התפילה מגיעה ממש כמו מתנה משמיים, ששם אתה יכול לשפוך את השיח לקדוש ברוך הוא ולהיות בעולם השלם הזה, לבקש ממנו, כי הוא זה שבאמת יכול לעשות את התיקון הזה הרבה יותר מהר מכל מה שאנחנו נצליח לעשות בכוחות שלנו ואנחנו מנסים לעשות. אבל הוא יכול לקדם את זה בהרבה יותר. ואז אנחנו גם נרגעים, דעתנו מתמלאת נחת, ככה אומר הרב קוק. אחרי התפילה, אתה מרגיש איזו התעלות כזאת, אתה אומר, הייתי שם, זה כמו איזה מין, אני מרגיש שפעמים זה כמו איזה דמיון מודרך כזה, היום עושים את זה הרבה, ככה אני נכנס לאיזה מקום, אומרים לך, תעצום עיניים, תחשוב שאתה עכשיו בתאילנד, באיזה אי, ולא יודע מה, אתה עכשיו תופס שם המלאכים, אז יש לך 3 פעמים ביום דמיון מודרך, אתה נמצא, עוצם עיניים, אתה מתחיל לחלום שכולם בריאים וכולם זה, וירושלים בנויה. ככה אתה חולם וככה אתה אומר את החלום הזה. יש ברוך הוא רואה שזה מה שאתה חולם, זה מה שאתה רוצה. ועוד אחד רוצה את זה, ועוד אחד רוצה את זה. בסוף התפילה היא נהיה תפילה של רבים, תפילה גדולה, והיא כמובן נענית, שזה קשור למה שדיברנו בהתחלה. יש ברוך הוא משגיח ופועל, וכמובן מקבל את תפילותינו. מתי בדיוק זה קורה? איך בדיוק זה קורה? הוא לא עובד אצלנו, אנחנו עובדים אצלו, אבל יש לנו ידיעה ברורה ונאמנה ושלמה ואמיתית שהדבר הזה ודאי קורה ויכול לקרות. בעזרת השם, שנזכה לטובה ולברכה.